טוב, בשבת אנחנו קוראים פרשת החודש. כן, זה גם פרשת תזריע, אבל גם פרשת החודש, ובאמת בשבת זה גם ראש חודש ניסן. אז חשבתי לדבר על העניין הדיום, העניין של ניסן זה פסח, ובעצם מה שרציתי לדבר עליו זה איזשהו מושג שנקרא לפום צרה אגרה, ורציתי לתקוף אותו ולהבין אותו באור ההלכות של פסח. עכשיו, זה די ידוע, כאילו, המושג הזה לפום צערה אגרה, אבל זה לא כל כך ידוע מה הוא באמת מתכוון, ויש כמה בעיות ושאלות ברעיון הזה. עכשיו, קודם כל, הרעיון בא במסכת אבות, כתוב בן היי אומר לפום צערה אגרה, ואז כתוב פה נשלמה מסכת אבות. זאת אומרת, זה הדבר האחרון, אפשר להגיד שזה איזה מין משניות מוסריות, משניות פילוסופיות, ובסופו של דבר הם מסיימים את כל המסכת עם הרעיון הזה, לפום צערה אגרה. זה משהו די חשוב ודי נוגע בכל החיים. עכשיו, מה זה באמת אומר? אז מצאתי פירוש יפה וקצר לעניין במושגים תלמודיים. כתוב פה ככה, לפי הצער השכר. שכרו של אדם נקבע לפי מידת תרחתו ויגיעתו בתורה ובמצוות. אז יפה, זה כאילו הרעיון. אבל עכשיו הוא מעלה בעיה, בגלל שזה מתנגד לחיים הרגילים. בענייני העולם משלמים רק עבור הפירות ולא עבור העמל. אם אדם מייצר כלי במשך שלושה ימים ואדם אחר עושה זאת תוך יום אחד, לגבי הקונה אין זה משנה, לגביו מחיר שניהם שווה. אז כאילו, מה זה משנה לי כמה הוא תרח? אם שניהם מוכרים נעליים, אז מה שאכפת לי זה המוצר הסופי. כמה זמן זה לקח לו זה בעיה שלו, אני לא אשלם לו יותר. אלא אם כן זה איכות או משהו כזה, אבל שני אנשים, אחד עם כישרון ואחד לא, לא מעניין אותי. אבל פה זה הפוך, לפי הצער. אז מי שעבד על הנעליים חודשיים, ומי שעבד על זה שעתיים, על אף ששניהם אותו דבר, אז פה כאילו המחיר של הנעליים שלקחו יותר זמן, יותר גבוה. אבל לא כן הדבר בעניינים של העולם הזה. שונים הם פני הדברים באשר לשכר תורה ומצוות, הגדל והעולה לפי העמל שהושקע. לבעל כישרון הלומד מסכת תוך חודש אחד, אין עדיפות על פני אחר כששנותיו אינם מעולים ותפיסתו קשה ואיטית, ונזקק לשנה שלמה ללמוד אותה מסכת. הראשון יקבל שכר על לימוד של חודש, והשני, שעמל שנה שלמה, יקבל שכר עבור כל השנה, משום שהכלל הוא לפום צרה אגרה. אז פה, כשונה מזה שעושה נעליים או דברים אחרים, מי שלומד, הוא מקבל את השכר על כמה שהוא השקיע. ואם הוא לומד לאט, אז הוא מקבל לפי מה שהוא עשה, שזה באמת לא הגיוני. כאילו, אם אתה הולך לבית ספר ובוחנים אותך על מסכת, אז בוחנים אותך על המסכת, לא שואלים כמה זמן למדת. ומי שיש לו זיכרון פוטוגרפי ועושה את זה מיד, ועכשיו הוא עונה על כל השאלות, אז הוא יקבל 100, ומי שקשה לו להכניס את הדברים לראש, אז הוא יקבל מה שהוא יקבל, לא לפי הזמן שהוא השקיע. אבל פה זה לא נכון, כאילו, לפי העניין הזה, הפילוסופיה היהודית שבאמת מקבל את הרעיון הזה של לפום צערה אגרה, לא מעניין אותנו שמה שרשמת בסוף, מעניין אותנו כמה השקעת, כן? כמה באמת התאמצת ללמוד, וכמה זמן שמת שם והקשית להכניס את זה לראש, כמה זה נכנס, לא נכנס, לא, כמה השקעת. מעניין מאוד, אבל יש שאלה למה. עכשיו הוא מסיים את ההגדרה פה, ואומר שלא כענייני הגוף, ששם העמל אינו אלא אמצעי לתכלית מסוימת. הרי שבעניינים הרוחניים, העמל עצמו הוא תכלית וייעוד בפני עצמו, גם השכר המובטח אינו נמדד לפי ההישגים וההספקה ההספק, סליחה, אלא על פי מידת העמל שהושקע. אז פה הדגשתי שני מילים, אמצעי או תכלית. אנחנו אומרים פה בתורה ומצוות, התכלית הוא העמל, התורח, ההשקעה. התכלית אינו המצווה בסופו של דבר או התורה של בסופו של דבר, שזה גם נשמע לנו מוזר. זה מוזר מאוד. כאילו, אתה רוצה שאנשים יקיימו תורה ומצוות, לקיים את המצווה, כן? ואז אז התורח שהשקעת, מה זה קשור? איך זה קשור? אז זאת שאלה אחת. וגם השאלה השנייה, פה אנחנו הדגשנו את הרעיון של שכר, 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 כאילו לפום צרה אגרה, אנחנו מסתכלים על האגרה, על השכר, כמה שתקבל. זה גם נראה מתנגד לכל הרעיון שצריך לעשות דברים לשמה. מה פתאום שאנחנו מפוקסים על השכר? ואז עכשיו אני תורח יותר, אני מקבל יותר שכר. אני אמור לעבוד לא לפי השכר. וזה בדיוק מה שהמשנה שאני מביא פה, פרקי אבות פרק א', אנטיגונוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, כאילו על מנת לקבל את השכר, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, שלא על מנת לקבל פרס. אנחנו אומרים לעבוד בגלל שאנחנו מבינים שזה רצון הבורא, ולא מסתכלים על השכר, על האגרה פה. מה פתאום שכל מסכת אבות מסתיימת בזה שתלך ותשקיע ותגבל שכר יותר גדול? אז קודם כל בוא נבין את האנטיגונוס איש סוחו. הוא בעצם לא אומר אין שכר או לא צריך להסתכל על השכר מבחינת זה של שכר בעולם הבא, אלא הוא מנסה להגיד לנו דרך חיים להגשים את עצמנו. אם אתה מסתכל תמיד על השכר, אתה לא תגשים את זה, אתה לא תגיע לזה. אם התכלית שלך הוא לקבל שכר, אז אתה הולך לאיבוד. ויקטור פרנקל מסביר את זה היטב. Man is responsible and must actualize the potential meaning of his life. כל בן אדם הוא חייב וצריך להגשים את הפוטנציאל של החיים שלו. The more one forgets himself by giving himself to a cause to serve or a person to love, the more human he is and the more he actualizes himself. אז הוא אומר פה, כמה שאתה שוכח את עצמך ומוסר את עצמך לאיזשהו משהו חוץ ממך, אתה תגשים את עצמך באופן פרדוקסלי. ואז פה הוא אומר, what is called self-actualization, הגשמה עצמית, is not an attainable aim at all, for the simple reason that the more one would strive for it, the more he would miss it. In other words, self-actualization is only possible as a side effect of self-transcendence. זה הדבר הכי חשוב שאתה יכול להבין פה מכל הדברים של ויקטור פרנקל וזה, שאם אתה רוצה להגשים את עצמך, ואתה בעצם מסתכל על עצמך, כל הזמן מסתכל, אני רוצה להגשים את עצמי, מה הפוטנציאל שלי, אני רוצה לעשות אני, אתה לא תעשה את זה, בגלל שאתה יכול להגשים הרבה יותר מעבר למה שאתה חושב עצמך. אתה צריך להסתכל על משהו בחוץ, איזשהו אידיאל, איזשהו תכלית ענק לתקן את העולם, לעזור לאחרים, לעשות דברים מעבר לעצמך. וכשאתה מפוקס על זה, אתה תעלה מחוץ למה שחשבת, ואתה תגשים את עצמך מעבר למה שיכולת לחשוב. אז כל זמן שאתה חושב על עצמך, מה אני יכול לעשות, ואיך אני יכול להגשים את עצמי, אתה מגביל את עצמך. ברגע שאתה מסתכל על משהו החוץ, אני רוצה לעזור לשכונה הזאת, אני לא יודע מה, משהו אחר. אתה תתחיל לעשות את זה, ואתה תגשים את עצמך בממדים אחרים לחלוטין. אז עכשיו, זה מה שאנטיגונוס איש סוחו מנסה להגיד לנו. המשמשים את הרב. המשמשים את הרב. אז בעצם, אל תתפקס על זה שאתה עושה מצוות עבור השכר, למה? לא בגלל שאין שכר ולא תקבל, אלא בגלל שברגע שאתה מסתכל על השכר או כל מצווה, אז אתה מגביל את עצמך, אתה לא תגשים את עצמך, אתה יכול להגשים הרבה יותר בתורה ומצוות, אם אתה רק מסתכל על זה שאתה רוצה לעשות יותר, אתה רוצה ללמוד תורה. אם אתה מסתכל על עצמך ואומר כמה שכר אני מקבל על זה, אתה לא תלך רחוק מזה. אבל אם אתה רוצה פשוט ללמוד תורה, אז אתה תגיע לדברים ענקיים. אז עכשיו, זה לא כל כך עונה לנו על השאלה העקרונית, לפום צרה אגרה. אז עכשיו, למה אנחנו מקבלים שכר על הטרחה? כן? וזה, אני חושב שהרמח"ל עוזר לנו. הרמח"ל מסביר מה תכלית העולם. ואז הוא אומר פה ככה, האל יתברך שמו, הוא תכלית הטוב ודאי. כאילו, התכלית של העולם זה להתחבר לבורא. ואומנם, מחוק הטוב הוא להטיב. וזהו מה שרצה הוא, השם יתברך, לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם. כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. אומנם, כדי שתהיה הטבה שלמה, ידע בהוכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה ביגיעה כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא. אז מה שהוא אומר פה, התכלית של כל הבריאה זה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו טוב. הוא רוצה שאנחנו נהנה מהחיים. הוא רוצה פשוט לתת טוב, אבל אם הוא נותן לנו טוב, אנחנו לא נהנים מזה. אנחנו לא נהנים עד שאנחנו עושים משהו בזה. עד שאנחנו עושים תרחה ויגיעה, וכמו שהוא כתב פה, יגיעה כפם. יגיעת כפיים, שאנחנו בעצם משיגים את זה בעצמנו. ולמה זה? אז הוא ממשיך. לא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, כי מי שמקבל צדקה מאחר. כאילו אם הקדוש ברוך הוא פשוט נותן לנו, אז אנחנו כמו עניים, וזה לא הרגשה טובה, זה בושה לקבל ממישהו סתם. אז פה הוא אומר, ועל זה אמרו בירושלמי, מן דאכיל דלאו דילי בהית לאסתכולי באפי, מה שמתורגם, מי שאוכל מחברו מתבייש להביט בפניו. כן, יש איזה מין רמה של בושה אם אתה לא השגת את זה, כן? אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, אבל הוא רוצה גם לתת לנו את היכולת להשיג את זה, ואז אנחנו שמחים עם מה שאנחנו מקבלים ממנו. אז זה תכלית העולם. התכלית של העולם זה לתת לנו טוב. עכשיו, אנחנו קוראים לזה בגדול תיקון עולם. ואז, עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתקן את העולם. הוא עשה לנו שותפים עם הפרויקט שאנחנו קוראים בריאת העולם. והוא השאיר את הבריאה עם חסר. ואז הוא משאיר את זה עבורנו לתקן. אז עכשיו היינו יכולים להגיד, אז אם הוא רוצה תיקון עולם, אז הוא צריך לשלם למי שמתקן יותר, כן? תיקון עולם, אתה מתקן יותר, אתה מקבל יותר, התכלית הוא תיקון עולם, אבל לא. הקדוש ברוך הוא יכול לתקן את העולם ולהביא את זה לסוף. כן, הוא לא צריך אותנו לעשות את זה, הוא נותן לנו הזדמנות לעשות את זה, והוא נותן לנו את ההזדמנות על מנת שאנחנו נגיע בזה ונשיג את זה. הוא רוצה את התרחה. התיקון עולם לא נמדד בתיקון, בסופו של דבר העולם יתקן. אבל כמה יגעת להגיע לזה? זה כל העולם נברא עבורנו לעשות את התרחה. וזו הסיבה של לפום צרה אגרה. המוצר הסופי הוא התרחה. המוצר הסופי זה לא נעליים ולא עולם שלם. העולם שלם יגיע. כמה עשית עבור זה? זה המדד. וזו הסיבה של הפום צרה אגרה, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא משלם כל אחד לפי התרחה. אתה תרחת, אתה הגשמת את עצמך. אתה למדת חצי שעה ולמדת מסכת שלם, יפה מאוד, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא לתרוח, להשיג את הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הוא נתן לנו 120 שנה להשיג את הטוב. כמה שאנחנו תורחים לעשות תורה ומצוות, זה ככה אנחנו נשיג. וככה הוא ישלם לנו. זה לא לפי הרשימה של ספרים שגמרנו, אלא כמה תרחנו בתוך זה. זה פשוט, העולם הזה זה אמצעי לתרוח ולהשיג את הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. עכשיו, בואו נסתכל על זה ממבט של פסח. אני חושב שאפשר לראות את זה בכמה מצוות, בכמה הלכות של הפסח. קודם כל, יש את העניין של יין. יש סיפור יפה במסכת נדרים על רבי יהודה. אמר לה רבי יהודה, אז הלה זה אישה שבאה לרבי יהודה ואומר, אתה נראה כבן אדם שטוי לחלוטין. למה? בגלל שאומרים שהיו לו פנים אדומים, ואז כאילו נראה שהוא שותה כל הזמן. אז הוא עונה לה ככה. אמונתי בידך שאיני תואם כל השנה יין אלא רק בקידושה והבדלתה. כאילו הוא שותה בקידוש והבדלה וארבע כוסות של ליל הסדר. לקושר אני את צידי פידחתי, כאילו הצדדים של הראש שלי, מן הפסח ועד העצרת, מחמת מיחוש הראש שיש לי מאותו יין שאני שותה בליל הסדר. אז הוא אומר, קודם כל אני לא בן אדם שתו, אני לא שותה, ועד כדי כך שאני תורח את עצמי לשתות ארבע כוסות יין, וזה כואב לי כל כך שאני צריך כאילו לשים דברים על הראש שלי 50 יום. אז פה לומדים מהסיפור הזה שאתה צריך אפילו להכניס את עצמך לצער על מנת לקיים את המצוות. אז עכשיו זה לא סתם סיפור, הרשב"א אומר את זה במפורש. שאלת עוד, שאלת עוד, מי שאינו שותה יין כל השנה מפני שמזיקו או שנאו, הוא שונא את היין, או זה מזיק אותו, הוא נותן לו כאב ראש, או הוא פשוט לא אוהב לי את הטעם. מה הוא יעשה כל הסדר על הפת כמי שאין לו יין, שעושה הסדר על הפת כמו שכתב הרב בהלכות, כאילו אם אין לך יין אז אתה יכול לעשות את הסדר עם המצות. אבל פה הוא אומר, מסתברא שכל שיש לו יין צריך לדחוק את עצמו ולשתות כדעבד רבי יהודה בסיפור שלנו בנדרים. אז הוא לומד מהסיפור של, של, של רבי יהודה שאתה חייב לצייר את עצמך, אתה חייב להשקיע, אתה חייב ללכת מעבר לסתם נכות על מנת לעשות את המצווה של ארבע כוסות, כן? והשולחן ערוך הוא מביא את זה כהלכה. המשנה ברורה עוד נותן איזה הגבלה, הוא אומר, אם אתה נכנס לחולי כזה שעכשיו אתה צריך ללכת ולשכב על, על המיטה, זה יותר מדי. כאילו יש, יש גבול, אבל פה הוא אומר זה בגלל שזה כבר לא חירות. כשאתה שותה יין בפסח, זה איזושהי הפגנה של חירות ויש מצוות חירות, ואז ככה אם אתה הולך לשכב על, על המיטה, זה לא נחשב חירות. אבל נראה שזה גם העניין של בריאות במצוות, נראה שזה גם דבר חשוב. עכשיו, אם אתם תהפכו את הדף, נדלג לעניין של מצה. במצה, אני הבאתי את זה כדבר הלכה לפני כמה זמן, זה סיפור מעניין של, של הברון רוטשילד. כתוב פה, מספרים שהברון רוטשילד הראה לאדמור של שלמה מבובו את ביתו, וגם הראה לו שיש שם דירה מיוחדת לפסח אשר מעולם לא נכנס בה חמץ. האדמור לא נתפעל מכך והפתיר ואמר בדרך צחות, כל שישנו בקום אכול מצה ישנו בעל תאכול חמץ. ומאחר שבדירה זו אין אפשרות לאכול בה חמץ, לכן מצוות המצה לא מעודרת. אז מה שהוא מסביר פה, זה דבר מצחיק ומעניין. ברון רוטשילד היה לו בית סתם אך ורק לפסח, לא שם, לא שם, לא שם חמץ שם אף פעם. האדמור אומר, זה לא כל כך יפה, בגלל שהמצווה של, של, של מצה נעשה במקום שאין בו חמץ, שאתה מנקה את החמץ. עכשיו, החישוקי חמד שואל, אבל מאיפה זה בא? מה הרעיון פה? למה זה לא טוב שיהיה לך בית של פסח? אז הוא מביא את המסכת, הגמרא במסכת מנחות, שאומר, הלוקח ספר תורה מן השוק, כחוטף מצווה מן השוק. מה זה אומר? הוא מביא את הנימוק יוסף שאומר שאין לו שכר גדול כל כך כמי שתרח בכתיבתו. אז הוא אומר דבר כזה, אם אתה הולך וקונה ספר תורה, זה דבר יפה, יש לך עכשיו מצווה, יש לך ספר תורה, אבל זה נחשב כאילו חטפת מצווה. זה לא הכי טוב בעולם. מה שהיה טוב, אם תרחת וכתבת את בעצמך, או תרחת והערכת את הקלפים ושילמת עבור לקיים את הסופר סתם, וכאילו כמה שתרחת, זה כמה שנחשב המצווה. אז זה בדיוק אותו דבר שלנו פה. וגם אז הוא ממשיך והוא מביא, איפה שזה מודגש, אבני נזר. וכאין זה מצינו בשוט אבני נזר, בגודל מעלת התרחה באפיית מצות בעצמו, והוא מצטט בשורה הבאה, ונקנה מצות מן השוק כחוטף מצווה מן השוק. אז הוא אומר שגם אנחנו בדרך כלל קונים את המצות, אבל וברור שאנחנו מקיימים את המצווה, אבל הוא אומר זאת מצווה אפילו הרבה יותר גדולה אם אתה תורח ואופה את המצות. אז כל זה שוב פעם מדגיש את הרעיון שיש ערך לתרחה ולפום צרה אגרה. אז עכשיו סתם עוד הערה למטה, בסוף חישוקי חמד הוא מדגיש שכל העניין של התרחה זה במצוות עשה. במצוות עשה כמו לאפות מצות, אבל במצוות לא תעשה, אז זה לא עניין של צער או של תרחה. בעצם בלא תעשה אתה אמור לברוח משם, ולא משנה את התרחה או לא את התרחה. פה זה דברים שלילים שאתה לא אמור להיכנס בהם. אז שם אין את העניין של לפום צרה אגרה. אתה פשוט אמור, אתה אמור לא להיכנס לתחום של לאווים. העניין של לפום צרה אגרה זה בחיובים, במצוות חיובים אתה הולך ללמוד, אתה הולך לאכול מצה, אתה הולך לעשות דברים. אוקיי. הדבר האחרון זה לגבי המרור. ומרור, אז בסמים ראש מלמד לנו משהו מעניין. זה כאילו ציטוט מתוך ציטוט, לא יכולתי להביא את המקור. כתוב פה, ולדעתו אין חיוב לאכול מרור אם כתוצאה מכך ייפול למשכב. אז כמו שאמרנו, אם היין גורם לך להיות חולה, אז לא צריך לשתות את זה. ואם המרור גורם לך להיות חולה, אז אתה לא צריך לאכול את זה. אבל למה? כי הפטור שנאמר בגמרא בסוכה לחולים ומשמשיהם מקיום מצוות סוכה אינו מסוים למצוות סוכה בלבד, אלא זוהי פטור בכל מצוות התורה, שאם יחלה בגלל קיום מצווה אפילו בחולי שאין בו סכנה אינו מחויב לקיימה, שכן התורה לחיים ניתנה ודרכיך דרכי נועם, ולא נדרש מהאדם לקיים מצוות ועל ידי כך ליפול למשכב. אז הוא אומר, כמו שראינו במשנה ברורה, שהוא אומר שאתה לא צריך לשתות את זה אם אתה הולך להיות חולה, זה לא רק בגלל העניין של החירות, אלא התורה רוצה שאנחנו נהיה בריאים כשמקיימים את המצוות. אז אתה לא צריך להיכנס, זה נכון שאתה צריך לתרוח, וזה נכון שאתה צריך לדחוק את עצמך, אבל אתה לא צריך להיות חולה. זה כאילו הגבול. ומעניין פה, אם אנחנו שמנו לב, יש שני הגדרות של תרחה פה. יש את העניין של להיות חולה, ויש את העניין שאתה שונא את זה. כאילו, אני שונא יין, אני שונא את המרור, אני לא יכול. אז בזה אין פטור. אם אתם מסתכלים פה, שער הציון, שזה ההערה של המשנה ברורה, אז אחרי שהוא כותב שאתה לא צריך להיות חולה, הוא כותב, אבל אם אינו נוגע לו לבריאותו, אם זה לא פוגע בבריאות שלך, ראוי לו לדחוק עצמו בכל יכולתו, אף שקשה לו, כדי לקיים מצוות חז"ל. אז שוב פעם, אני חושב שמסכם את העניין, אנחנו אמרנו שלפום צרה אגרה זה כלל שמלמד אותנו על השקפת עולם של היהדות, שפה בעולם הזה הכל נמדד לפי התרחה, בגלל שכל הרעיון, תכלית העולם זה להשיג את הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה ולהשתדל לעשות מצוות וללמוד תורה כמה שאפשר, והיגיעה זה איפה שזה נמדד ולא על התוצאה. רואים את זה בתוך היין ובתוך המצות, בתוך ניקיון הבית ובתוך המרור, שאנחנו צריכים באמת לטרוח כמה שאפשר ואנחנו מקבלים שכר על זה, אבל לא צריך להגיע למצב שאנחנו חולים על זה חלילה. ואז אנחנו מגיעים לסוף הסדר, חסל סידור פסח כהלכתו, ובעזרת השם עם קצת טרחה ואולי הרבה טרחה לשנה הבאה בירושלים הבנויה.